כשאנחנו מתחילים להיפגש עם הפרשות שעוסקות בבניין המקדש או בבניין המשכן, אז אנחנו מרגישים הרבה פעמים שהפרשיות והנושאים שעליהם מדובר קצת רחוקים מאיתנו. למשל פרשת תרומה שעוסקת בחלק המרכזי של המבנה של המשכן וכלי המשכן, אז הדברים נראים ככה קצת תלושים, רחוקים, לא כל כך שייכים. אבל המפרשים גם על דרך הייתי אומר הרמז ועל דרך הסוד וכולי נכנסו פנימה לתוך הפרשיות האלה וניסו להוציא עקרונות רוחניים שבעצם רמוזים בכל הסוגיה הזאת של בניין המשכן, בניין הכלים וכולי. למשל, אין ספק, הדרשה הידועה שכולנו מכירים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא נאמר ושכנתי בתוכו, אלא ושכנתי בתוכם. דהיינו, השראת השכינה היא לא רק במקדש, אלא השראת השכינה היא בישראל, שהתבנית שעל פי השכינה שורה בישראל, היא על פי התבנית שהקדוש ברוך הוא סידר בבניין המקדש. ולכן יש מהמפרשים שהתעכבו מאוד על כל מיני פרטים, שבעצם מגלים על כללים גדולים ועקרונות חשובים, ביחס לבניין המשכן בכלל ובניין הכלים בפרט. ובפרט היום אנחנו נתעכב רק על פרט אחד שהוא חלק, אם אפשר לומר, מהארון, מהבניין של הארון. אז יש כאלה שהתעכבו יותר על הצורה של הכלים, מה המשמעויות של כל הפרטים של הצורה, של התבנית. יש כאלה התעכבו יותר על הגודל. למשל, יש מהמפרשים שעמדו על נקודה מאוד מעניינת, יש חלק מהכלים שכל הממדים שלהם, גובה, אורך, רוחב, הם ממדים שלמים, כלומר רמות שלמות. יש כאלה שרמות שבורות, יש כאלה חצי חצי וכדומה. למשל פה בארון שניגע בו קצת, אז המאתיים וחצי אורכו, רמה וחצי רוחבו ורמה וחצי קומתו, כל הרמות שבורות, רוחב, אורך, גובה, שבור. אנחנו נעסוק היום לפי כיוון, לפי הפירוש של הרב הירש, שזה כיוון מאוד מעניין, שהוא מעריך מאוד מאוד, דברים ארוכים מאוד, להתבונן קצת על המבנה הכללים, אפשר לומר, של המשכן והכלים, ובפרט על חלק מסוים לפחות ביחס לארון הברית, ארון הקודש, מצד החומרים שמהם הכלים עשויים. הרב הירש מתעכב מאוד על סוגיית החומרים. אם אנחנו נגלה, אם נתבונן, נגלה דבר מאוד מעניין. שיות ובית המקדש הוא בעצם המקום שבו או דרכו שורה שכינה לכל העולם. אז בעצם כל המציאות כולה עד האדם, דהיינו הדוממת, הצומחת והחיה, שותפה אפילו בפרט הפשוט של בניין המקדש ובניין הכלים. למשל, רק בואו נראה את פשט הדברים קודם כל. תחילת הפרשה שלנו, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו לבו, תיקחו את תרומתי. זו אחת משלושת התרומות שאנחנו צריכנו לתרום למקדש. זאת התרומה המשתנה שכל אחד נודב ככל אשר ידבנו לבו. למה התרומה הזאת הייתה מיועדת? הייתה מיועדת לבניין המשכן ולבניין הכלים. מה כללה התרומה? פסוק ג', וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. דבר ראשון, כלי מתכות, או הייתי אומר לא כלי מתכות אלא מתכות, זהב וכסף ונחושת. אז קודם כל, אם אפשר לומר, עולם הדומם שמופיע דרך הנחושת, הכסף והזהב, וגם אחר כך לאפוד ולחושן, אני קופץ רגע לפסוק זין, אבני שועם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. אם כן, אבנים ומתכות, כסף, זהב ונחושת, נחושת, כסף וזהב, שבעצם זה ביטוי של שותפות של עולם הדומם בהשראת השכינה בעולם. אחר כך פסוק ד', ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים, עולם הצומח, עולם הצומח, הפשטן, הצמר וכדומה. אחר כך עולם החי, אורות, ואורות אלים מאודמים ואורות תחשים ועצי שיטים. בלי עצי שיטים זה עולם הצומח, אלא האורות של האלים והאורות של התחשים. כלומר, האורות של בעלי החיים, האלים והתחשים, גם הם צריכים להיות שותפים בבניין המשכן. יוצא לפי זה, קודם כל, בפשט, שהשראת שכינה בישראל היא בעצם השראת שכינה בעולם, וכדי שתשרה שכינה בעולם, כל עולם הטבע צריך להיות שותף, אם אפשר לומר, לבניין המשכן שדרכו תופיע השכינה בעולם. ולכן חשוב מאוד שהדומם, הצומח והחי, יהיו חלק מבניין המשכן. לא רק הדומם, לא רק הצומח, לא רק החי. טוב, אז צריך לברר, הרב הירש מעריך מאוד כמו שהזכרנו, מה בעצם מסמל או מסמלים, אפשר לומר, העולמות האלה, עולם הדומם שמורכב מאבנים, מנחושת כסף וזהב, עולם הצומח, תכלת, ארגמן, תולעת, שני ושש, עולם החי, ואחר כך עולם הצומח חצי שיטים, עולם החי, אורות אלים, אורות חשים וכו'. היום אנחנו ניגע רק בנקודה אחת, שגם היא נקודה חלקית ביחס לסוגיה הזאת, לגבי בניין הארון. אנחנו יודעים שהחלק המרכזי של הארון, חוץ מהכפורת, הזר, הכפורת, הקרובים וכו', החלק המרכזי של הארון היה בעצם מורכב משלוש תיבות. תיבה אחת היא הייתה התיבה הפנימית, כפי שכתוב אצלנו בפסוק י', ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי ערכו והמאה וחצי רוחבו והמאה וחצי קומתו. כלומר, התיבה הפנימית הייתה עשויה מעצי שיטים, ואת התיבה הפנימית הזאת היה צריך, אם אפשר לומר, לצפות על ידי זה שהייתה תיבה פנים פנימית וחיצונית, ממה? וציפיתה אותו, פסוק י' א', וציפיתה אותו זהב טהור, מבית ומחוץ תצפנו. חז"ל אמרו, אם כן, שהארון היה מורכב, החלק הבסיסי שלו, החלק המרכזי שלו, היה מורכב משלוש תיבות. התיבה הפנימית, זהב, עשויה זהב טהור. התיבה, אם אפשר לומר, עליה, עצי שיטים, היא בעצם הייתה החלק האמצעי, והתיבה החיצונית, גם היא הייתה זהב. כלומר, אם אדם היה בא ורואה ממה עשוי הארון, היה רואה זהב מבפנים, זהב מבחוץ, באמצע עץ. מה? התיבה הפנימית הייתה מעץ, אבל בתוכה הייתה עוד תיבה פנימית, אם אפשר לומר שהיא מצופה מזהב. שהיא זהב. מה? אפשר לראות, לו היינו רואים. אם כן, יוצא לפי זה. עוד הערה אחת חשובה שרוב המפרשים עומדים על ההערה הזאת. הכלי היחידי שעליו נאמר ועשו ולא ועשית, הוא דווקא הארון. כמו שנאמר פסוק י', ועשו ארון עצי שיטים. אחר כך וציפית וכו'. שאר הכלים נאמר עליהם ועשית ועשית וכו'. אם כן, הארון הזה, שהוא ביטוי להשראת שכינה דרך הופעת התורה בישראל, הוא שייך לכלל ישראל. ועשו, כולנו עושים. אם כן, מה שאנחנו הולכים ללמוד היום, שהוא חלק קטנצ'יק, אם אפשר לומר, מהמשמעויות של בניין המקדש, הוא, החלק הזה, עוסק רק בפרט אחד, בארון, ורק בפרט אחד, בשלושת התיבות, זהב מבפנים, זהב מבחוץ, עץ באמצע, כשזה שייך לכלל ישראל. כלומר, כל אחד מאיתנו יכול לקחת איתו את מה שאנחנו הולכים ללמוד היום. זה לא פעם היה משכן שהיה בנוי מחומרים כאלה ואחרים, ובמרכזו היה ארון, וארון היה שלוש תיבות, זהב בפנים, זהב בחוץ, עץ באמצע, אבל אין לנו משכן, וגם לצערנו מקדשן, אז ממילא זה לא רלוונטי. אלא תכף נראה שהדברים מאוד רלוונטיים. אז כמו שאמרנו בתחילת הדברים, הרב הירש מאוד מחדד את הנקודה של החומרים שמהם עשוי המשכן. אם אנחנו נדע מה התכונה של כל חומר, מה האופי שלו, וממילא איך זה בא לידי ביטוי במבנה הכללי ובכל כלי באופן מדויק, ממילא נוכל להבין מה המטרה בכלל של השראת שכינה, ומה התכונה והמשמעות של כל כלי במשכן, ובעצם הופעתו בחיים שלנו ממש, גם ככלל וגם כפרטים. אז אנחנו ניגע, כמו הכותרת של השיעור שלנו, ניגע רק בפרט הזה, מה הייתה המשמעות של העץ, מה הייתה המשמעות של הזהב, בכלל במשכן, ולענייננו היום בפרט בארון הקודש, שהוא בעצם, הייתי אומר, הכלי שדרכו הופיעה תורה לישראל. אז קודם כל פתיחה, הרב הירש כתב על זה מאמרים ארוכים מעבר לפירושו לתורה, יש כאן כמה הזכרות של אותם המקומות. רק נתחיל במקום מספר 2, ועשו לי מקדש, וחיבורנו קווי היסוד לסימבוליקה יהודית, לסמלים יהודיים, כבר הוכחנו בעריכות ובפירוט הטעמים, את אופיו הסימבולי של המשכן בכללו, את האופי הסמלי של המשכן בכללו, ובפרט את משמעותם הסמלית של החומרים שמהם היה עשוי. אז אנחנו עכשיו הולכים לבדוק, או לברר, שני חומרים, המתכות והעצים, ובפרט הזהב ועץ השיטים, ובפרט ביחס לארון. זה הנושא שלנו היום. כי באמת אחרת השיעור הזה לא נגמר עד פרשת תצווה בערך. כדאי לראות ככה לשיעורי בית, כדאי לראות את ההתפרטות שהרב הירש מפרט, פרטים והכל מדויק והכל מובנה, מופלא מאוד. אם נתבונן בבניין המקדש, המשכן, מנקודת ראייה זו, הרי שהחומרים שהיה צריך לתרום עבורו, מציינים את הגורמים העקרוניים, הרוחניים, הרעיוניים, המוסריים, שאותו קידוש החיים מתגשם על ידם. וכן את הגורמים שבהם תיוודע אותה קרבת השם המעניקה קדושה וברכה. כלומר, השפע האלוהי, שאנחנו צריכים מצד אחד להשתדל בשבילו, לקדש את החיים, ומצד שני אנחנו נזכה בזכותו לברכה, זה בעצם נמצא, אם אפשר לומר, כבר בהבנת המהות של החומרים שמהם עשוי המשכן בכלל והכלים בפרט. בואו נתחיל במתכות. במתכות מצאנו שלושה סוגי מתכת, זהב, כסף ונחושת. קודם כל, מה זה בכלל מתכת? מה התכונה הכללית, או התכונות, תכף נראה שלוש תכונות יסודיות של המתכות, ומהי התכונה של הנחושת, של הכסף, של הזהב, ולענייננו מעניין אותנו הזהב. היום. בישורון קרחי, זה גם אחד הספרים החשובים של הרב הירש, בישורון קרחי וכולי, הוכחנו כי בתנך באים חומרי המתכת בשל אופיים המוצק. המתכת היא כידוע חומר קשיח, חזק, מוצק מאוד, מסיבי מאוד וכולי. בדרך כלל, ומי שירצה ותרצה אחר כך לפתוח את הפסוקים שכאן הרב הירש מזכיר כראיה לפירוש הזה, אז באמת יש כאן הרבה מקורות לדברים. אז קודם כל, בשל האופי המוצק, המתכת מסמלת כמשל לחוזק ולחוסן. כלומר, קודם כל המתכת היא מסמלת איזשהו חוזק, איזשהו חוסן, איזושהי יציבות, איזושהי ודאות, איזושהי מוצקות, איזושהי מציאות של חוסר שינוי, חוסר טלטלה, חוסר זעזוע. זה צד אחד של המתכת. למשל, ירמיהו א' י' ח', איוב ו' ב' וכו'. מצד שני, המתכת מסמלת במקומות אחרים ומפת ערכם כביטוי להוקרת נכסי הרוח. כלומר, המתכת, בפרט הזהב, הכסף והזהב, שהן הן המתכות היותר חשובות ויקרות, הן מסמלות יותר את הערך של הדבר. אז אם מדובר על ערך כלכלי, כסף וזהב, או מדובר להבדיל על ערך, נקרא לזה רוחני, שהכסף והזהב הוא סימן וסמל בשבילם. אולם, המתכת נקראת מתכת, מאוד מעניין, לאו דווקא בגלל היציבות והמוצקות, ולאו דווקא בגלל היוקר הערכי שלהם, אלא המתכת נקראת מתכת מלשון התכה. מה זה להתיך משהו? אולם במיוחד נזכרים חומרי המתכת במקרא בשל תכונת ההתכה והצירוף שבהם. צירוף כידוע בלשון הקודש, שורש צרף צד ירשפי, מצד אחד זה לסלק את הסיגים, הצורף שמסלק את הלכלוך מהמתכת, ומצד שני הוא מצרף, הוא מחבר את מה שבאמת הוא בעל ערך, הוא בעל חשיבות. אז צירוף בלשון הקודש זה לסלק את המותר ולצרף את העיקר. זה בעצם המתכת. אז יש במתכת תכונה של התחה. כלומר, שמהצד הזה היא קצת גמישה. בהמשך הרב הירש יקרא לה, יש בה תכונת האיסיות, מלשון איסה. אפשר לעשות אותה. כלומר, אם אנחנו למשל מקרבים אליה אש, אז המתכת נהיית מאוד רכה. ומאוד גמישה, ומאוד נתונה לשינויים. אבל אחרי שאנחנו נצור ממנה איזושהי צורה על ידי האש, אז בעצם האש, אם אפשר לומר, החומר יתייבש, או יתקשה, ואז המתכת תהיה מאוד מאוד קשה. מה זה מסמל כל זה? אומר הרב הירש. אולם במיוחד נזכרים חומרי המתכת במקרא, בשל תכונת ההתכה והצירוף שבהם. הנמשל הדבר, זה הטכני, זה המשל. מה הנמשל של כל זה? כמשל לכל דבר מוסר ואמת שמעורבים בו הרע והשקר בכל שיעורי התערובת. כלומר, המתכת זה איזשהו ביטוי לאיזושהי תערובת שיש בחיינו, אמת ושקר, טוב ורע וכדומה, ואנחנו צריכים לעבור איזשהו תהליך של צירוף, של לסלק את הסיגים ולצרף את העיקר, את הדבר המרכזי, ואז אנחנו מזקקים את אותה מתכת עד שאנחנו מגיעים לצד הכי טהור ונקי שלה. אם הזכרנו למשל אמת ומוסר או אמת וטוב, אנחנו מזקקים את האמת, מסלקים את השקר, מזקקים את הטוב, מסלקים את הרע. תכף נראה שיש הבדל גם בזה בין נחושת, כסף וזהב כמובן. אז עוד פעם, אז המתכת היא כמשל לכל דבר מוסר ואמת, מוסר מבחינה מידותית נפשית, אמת מבחינה שכלית מחשבתית, שמעורבים בו הרע והשקר, בניגוד לטוב והאמת, בכל שיעורי התערובת. וכן לכל תהליך הצירוף והזיקוק בתחום המוסר והאמת. למשל, מקורות ויש עוד. בכל המקראות האלה מציינות המתכות את הדרגות השונות של תואר מוסרי ושל אמת. עכשיו שימו לב. הנחושת. הנחושת כידוע היא המתכת הזולה ביותר. היא גם המתכת הפחות, הייתי אומר, צלולה ומדויקת. גם המתכת היותר ניתנת לשינויים. למשל נחושת שתשים אותה במים. מה יקרה לה? איך? היא תפריש כל מיני חומרים, ואיך קוראים לזה היום? בשפה פשוטה, בלי, אנחנו לא אנשי מדע. מה? היא תתגלה כחלודה. היא תתחמצן והיא תהפך לחלודה. והחלודה הזאת יש לה כמובן השלכות. כלומר, הנחושת זאת המתכת, אם אפשר לומר זאת, זאת המציאות, זה חומר ההתכה, שבו נמצאת, הייתי אומר, המציאות הכי ניתנת להתכה, במובן השלילי שלו. כלומר, מצד אחד היא החומר הנמוך ביותר, היא החומר שניתן לשינוי בצורה הגדולה ביותר, המשמעותית ביותר, וגם מצד שני, היא מתכת כזאת שצריך לצרף אותה, צריך לזקק אותה, צריך לנקות אותה, צריך להוציא ממנה את הצד הצלול של המתכת, ולסלק ממנה את כל השיגים, את כל המותרות. זאת הנחושת. אומר הרב ריש בלשונו, הנחושת מייצגת את חוסר האצילות, הצלילות, הנקיות, ואת המצב הטבעי חסר העידון והצירוף, שעל כן אנחנו זקוקים לצרף ולעדן את הנחושת. הכסף לעומתה כבר יותר צלול, יותר פנימי, אומנם גם הוא זקוק לאיזשהו זיקוק, אבל יש שם כבר משהו יותר נקי, גם בדרך כלל הוא נתון פחות לשינויים, למרות שגם כסף, אם אנחנו נשאיר אותו במזג אוויר או נחבר אותו לחומרים מסוימים, אז כמובן ייגרם לו נזק. הכסף מציין דרגה של מצב הטעון זיקוק, והקשר לזיקוק הוא יותר יכול להזדקק, כלומר להיות מזוקק מאשר הנחושת. ואילו הזהב הוא סמל למה, ולכן הוא גם החומר היקר ביותר בעולם המתכת. ואילו הזהב מצוי לרוב ללא סיגים, הוא נקי, ובדרך כלל הוא גם לא עמיד בפני שינויים, יש לו איזה יציבות, איזה קביעות, הוא כמו שאמרנו, הוא חזק, הוא תקיף. ומכל מקום מסוגל לעמוד במבחן החמור ביותר של צירוף, והרי הוא משל להצילות המוסרית התאורה והמעודנת ביותר, מצד הנפש, מצד המוסר, מצד המידות, ומצד שני הוא להתמדה נאמנה ואמיתית כלפי האמת המחשבתית, השכלית, הערכית, האידיאלית וכו'. אם כן, יוצא לפי זה, שעולם המתכות בכלל יש בו שלוש תכונות. נתמקד בשתי התכונות הראשונה והאחרונה שהרב הרשיץ לי כאן. א', התכונה הראשונה, יש בה יציבות, מצד שני, יש בה איזושהי, כן, כמו שכאן הוא כותב, יש בה איזו יכולת לשינוי, יכולת להתכה. נקרא את הדברים. שתי תכונות משולבות יחד במתכות. שיעור גבוה ביותר של איסיות, דהיינו אפשר לעשות את המתכת, לשנות את צורתה וכו'. ומצד שני, ושיעור גבוה ביותר של יציבות, אחרי שאיסינו אותה ויצרנו איזושהי צורה, ובפרט אם זיקקנו, אם היה צריך זיקוק, ממילא אותה המתכת תהיה כבר יציבה, חזקה, קשיחה, מתמידה במצבה, לא משתנה, לא נתונה לשינויים וכו'. מצד אחד, הן נכנעות לפטיש ולאש ולופשות בגמישות כל צורה מבוקשת, זאת תכונת האיסיות, זאת ההתכה, שאני יכול לצרף אותה, לסלק את השיגים וליצור את הצורה ואת התוכן שאני רוצה, אבל מצד שני, אך משהוטבעה בהן צורה כלשהי, אחרי שהוטבעה הצורה, היא משתמרת בהן ביציבות איתנה. כלומר, יש בה מצד אחד איזושהי גמישות, כשהגמישות הזאת היא בעצם איזשהו תהליך ביניים, איזשהו תהליך ראשוני לסלק את המותר כדי להגיע לעיקר, ברגע שהגעתי לעיקר, זה נהיה יציב מאוד, חזק מאוד, מתמיד מאוד, קבוע מאוד, לא ניתן לשינויים. ואם מדובר על הזהב למשל, אז בתכונת הזהב פחות בא לידי ביטוי ההתכה, האיסיות, כי אין כל כך צורך להתיך, כי הזהב סך הכל הוא צלול, הוא טהור, הוא נקי. זהב טהור, גם היום אומרים, משתמשים בביטוי הזה. אבל מצד שני הוא מבטא איזושהי אמת, איזשהו מוסר, איזושהי צלילות, איזושהי נקיות, איזושהי טהרה, איזושהי ודאות, איזושהי מוחלטות. לכן, חומר שיעורי בית הוא אחר כך, כל הכלים שהייתה מעורבת בהם איזושהי מציאות של זהב, זה אומר שיש בהם את אותן התכונות של הזהב. זה אומר שאם אנחנו רוצים להתחבר לאותו הערך שהכלי הזה מבטא, אז אנחנו צריכים להתחבר לתכונות של הזהב, ובפרט אם נהיה יותר מדויקים, הזהב כפי שהופיע באופן מדויק במבנה של אותו כלי. יכול להיות שהוא יהיה למטה, יכול להיות שהוא יהיה למעלה, יכול להיות שהוא מבחוץ, יכול להיות שהוא מבפנים, יכול להיות שהוא יהיה רק זר זהב מסביב, כל מיני ביטויים. יכול להיות שיהיה פעמונים, יכול להיות שיהיה טבעות, כל מיני צדדים. אנחנו צריכים לזהות מה בעצם התכונה של הזהב בנמשל שלה ביחס לאותו כלי, ואיך אנחנו ניפגש עם אותו ערך שאותו כלי מסמל על ידי הזהב הספציפי המדויק הזה. יש לנו הרבה עבודה בפרשות האלה. הרב יש מפרט את הדבר. כאן באמת ניגע רק ממש בנקודה עקרונית. אם כן, המתכת מצד אחד היא בעלת אישיות, יש לה אישיות שיכולה לעשות בסמך, כלומר להצטרף, היא גמישה, היא יכולה להיכנע לפטיש ולאש עד שאנחנו מקבלים את מה שאנחנו רוצים, אבל אחר כך היא יציבה, היא משתמרת בעין ביציבות איתנה, ורק כוח אלים יכול להרוס אותה. מי יכול לשבור מתכת? פטיש חזק, לא מספיק. צריך איזה כוח מאוד תקיף, קיצוני, כדי להוציא את היציבות מהמתכת. בתכונות אלה, מייצגות המתכות דווקא אותה מידת אופי שעלינו להפעיל נוכח צו החובה. כלומר, כל, אם אפשר לומר, כלי, או מבנה המשכן, שיש בו צד של מתכת, הוא מבטא מצד אחד צורך של צירוף, של זיקוק, אלא אם כן הוא זהב שהוא כבר מזוכח, ומצד שני יציבות וקביעות. ובייחוד נוכח רצון השם שהתגלה לעינינו. אני מדל לכמה שורות. לפי תכונות ההתכה והצירוף, הרי שמתקבל סדר הדירוג הבא. נחושת, מצב טבעי חסר עידון וצירוף. כסף, מצב הכשר, כלומר שיש לו את הכישרון, את ההכשרה, את ההכנה לזיקוק, להיות יותר מזוקק. זהב, מצב מושלם של תואר וטיב מקוריים העומדים בכל מבחן. טוב, אם כן, המתכת היא מצד אחד גמישה, היא מתאימה להתכה, מצד שני היא יציבה, ולכן גם היא יקרה, כשההתכה נדרשת יותר בנחושת ופחות בזהב. כלומר, הזהב אל מול הנחושת יבטא יותר את היציבות, את הקביעות, את הטהרה, הייתי אומר את זה אחרת רגע, את האמת ואת המוסר, את הנקיות, את הצלילות ואת הטהרה, ולכן מכוח כל הערכים האלה שנמצאים בזהב, היא פחות, אז המתכת הזו פחות זקוקה להתכה, פחות זקוקה לצירוף, פחות זקוקה לזיקוק, כי מעצם טבעה היא מזוקקת. זה יהיה הזהב. טוב, הלאה. אם כן, זהב, כסף ונחושת, מתכת על שלושת ממדיה, כשלענייננו הערב הזהב הוא יותר מבטא את הנקיות שפחות נדרשת להתכה, יותר יש בה יציבות. הלאה, התרומה השנייה לענייננו, ואורות אלים מאודמים ואורות חשים, זה פחות מעניין אותנו. סליחה, אני אקרא את זה אולי יותר מדויק. התרומה השנייה, תכונת העצים, הצומח, ותכלת והרגמן ותולעת שני ושש, וסוף פסוק ה', ועצי שיטים. אנחנו הולכים להתמקד בעצי שיטים. התכונה השלישית, בעלי החיים, האורות של בעלי חיים, אורות אלים מאודמים, אורות חשים, לא ניגע בזה היום. תכונת העצים, תכונת הצומח, הוא בפרט עץ שיטה, שהוא, תכף נראה, עץ מיוחד מאוד. קודם כל, מה סימאים המתכת, סימלה מצד אחד התחה, ומצד שני קביעות ויציבות, כשהזהב פחות נדרשת בו התחה, יותר מופיעה בו האצילות, הטהרה, היציבות, הקביעות, מהי התכונה של העץ? מה התכונה של עולם הצומח? פשוט, התכונה של עולם הצומח, שהוא צומח, פשוט. עצי שיטים, העץ הוא בדרך כלל משל לגדילה ולפריחה מתמדת וגוברת. הייתי מתקדם רגע איזה מילימטר. אם המתכת, אחרי שהתחנו אותה, הגענו לאיזשהו מצב של קביעות ויציבות, אז אם המתכת מסמלת איזושהי התמדה, איזושהי קביעות, איזושהי יציבות, העץ מסמל, תעזרו לי, בדיוק להפך. או לא להפך, אבל זווית אחרת, שונה. אל מול היציבות והקביעות, התפתחות, צמיחה, השתדרגות, רעננות, חוסר עמידה בנקודה אחת. אי קיבעון. אין סתירה בין קביעות להתפתחות. יש סתירה בין קביעות לקיבעון. קיבעון זאת סטטיות בלתי מתקדמת. קביעות זאת יציבות והתמדה שמאפשרת, מצד שני, את ההתפתחות ואת ההשתדרגות. אז העץ, עולם הצומח, כל כלי שהוא, או המבנה של המשכן, שיש בו ממד של צומח, אז כנראה שבאותו כלי יש תכונה של התפתחות, של צמיחה. עצי שיטים, העץ הוא בדרך כלל משל לגדילה ולפריחה מתמדת וגוברת. ואילו בעץ הארז, שעץ השיטה, לפחות לשיטתו של הרב הירש, הוא אחד מעשרת המינים שלו, עץ הארז הוא, סליחה, עץ השיטה הוא אחד מעשרת סוגי עצי הארז, בעץ השיטה מתווספים על כך סימני העוצמה והגדולה. כלומר, עולם של צומח שמתגדל ומתפתח, אבל עוצמה, גדולה. לפיכך, עצי השיטים במשכן ובכליו מסמלים בדרך כלל מידה ניכרת של התפתחות והתקדמות ושל התמדה ורעננות אין קץ. טוב, עכשיו אנחנו מתחילים קצת להבין מה קורה פה לפי החומרים לפחות בארון. בואו נדלג לפסוק י' לקראת סופו. ועשו ארון. ארון העדות הוא הכלי הראשון והיחיד שמצוות עשייתו חלה על כלל הציבור. אז קודם כל, מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו הוא נכון לכלל ישראל ולכל אחד מפרט ישראל מכוח כלל ישראל הזה. ארון עצי שיטים. דבר ראשון, מה אומרת התורה? ועשו ארון עצי שיטים. כלומר, איך הארון הזה נקרא? הארון הזה לא נקרא ארון זהב. הארון הזה נקרא ארון עצי שיטים. הוא יצופה מבפנים ומבחוץ בזהב. אבל הארון עצמו נקרא ארון עצי שיטים. הוא לא נקרא ארון זהב. ולכן הייתי אומר, הארון בהגדרה הוא עצי שיטים. הוא צריך להיות מצופה מבחוץ ומבפנים, נראה תכף למה. בזהב, זה נכון. אבל הארון במהותו, בהגדרתו, בתכונתו, באופיו, הוא ארון עצי שיטים. הארון הזה אמור להחזיק תורה. מה זה בא לומר? כל אחד מאיתנו יגיע למכון מיר, מכון אורה, כל אחד מעם ישראל, בחייו הארוכים, בעזרת השם, הוא אמור להיות אדם תורני. מי הוא האדם התורני? מי הוא האדם שהתורה חלה בתוכו? הרב הירש אומר במקום אחר, שהארון זה לא הארון במקדש. כל אחד מאיתנו הוא ארון לתורה. כל אחד מאיתנו הוא ארון עצי שיטים, מצופה מבפנים ומבחוץ מזהב. אז מה התכונה הבסיסית היסודית, שכדי שהתורה תחול בתוכנו, כדי שאנחנו נגלה תורה דרכנו לעולם, אנחנו צריכים להיות חמושים באותה תכונה. מה התכונה? ארון עצי שיטים. מה זה אומר? ארון עצי שיטים. ישראל מקבל את התורה, הכלל והפרטים, בכוח ההתפתחות וההשתלמות המתמדת שבו. תנאי בסיסי. מה זה תנאי? הגדרה לתורה זו תורה מתפתחת. תורה מתקדמת. עכשיו צריך מאוד להיזהר. לא מדובר כאן על רפורמים חס ושלום. ועל רפורמה. העקרונות אותם עקרונות, היסודות אותם יסודות. אבל בגלל שהמהות של התורה זה שהיא אינסוף אלוהי, אז האינסוף הזה כהגדרתו, כשמו, הוא אינסוף. אין קיבעון. אין קיבעון במובן הזה של איזה סטטיות. כלומר, זה, כאדם שרוצה לקבל תורה באמת, אז הוא לא יכול להגיד, אני מציב לי איזשהו יעד, אליו אני אגיע בגיל 30. אחרי שאני אגיע ליעד הזה בגיל 30, נשב רגל על רגל ונהנה מהפרמיות. זה לא עובד ככה. לצערנו הרב, היום הרבה מאוד אנשים ככה מתכננים את חייהם. החיים שלהם מחולקים לשני שלבים. שלב אחד שבו עובדים קשה כדי להגיע לאיזשהו יעד שהם רוצים להגיע, ואחר כך שווים רגל על רגל ולדגים דגים. כל אחד והדגים שלו. זה לא מצחיק. זה אנטי תזה טוטלית לתפיסת התורה. תפיסת התורה, בגלל שהתורה, ערכיה, אידיאליה, הם אינסופיים, אלוקיות אינסופית, לא שייך מציאות של סטנטיות, מציאות של קיבעון, מציאות של למצות או לסמן איזושהי מטרה, והגענו אליה ונגמר. אין דבר כזה. חז"ל אמרו, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. מחיל לחיל, כמו שאמרנו הרבה פעמים, אנחנו לא מחסידות נוח. נוח לא לאדם שלא נברא. מי שבא לנוח, ארון עצי שיטים הוא לא יהיה. בני נוח הם שייכים אל הנוח. אנחנו לא מחפשים את הנוח. אנחנו מחפשים את מה שצריך. אנחנו מחפשים להיות עץ, צומח. ולא רק צומח וצומח בעייפות, יעיני מוציא איזה עלה פעם באיזה 20 שנה. רענן! אחד הדברים המופלאים בעצים, שלפעמים אתה רואה איזה עץ זקן, חטייר קוראים לזה, חטייר, כולו יבש, פתאום יוצאים לך איזה עלים רעננים כאלה. ירוק, כאילו עכשיו הוא נולד העץ הזה. כולו למטה הכל יבש, ככה זה נראה כלפי חוץ, ופתאום עלים רעננים. זה בן תורה אמיתי, או בת תורה אמיתי. אדם תורני באמת זה אדם שהוא כולו מלא צמיחה, מלא רעננות. אין עייפות, אין סטטיות, אין סימון יעד ושם נגיע ושם לנוח. אין דבר כזה. לכן כמו שחזל אמרו, זקנים ככל שמזדקנים משביחים, כמו יין. אני לא יכול לא להגיד חס ושלום, סלח לי ריבונו של עולם. אני רואה לנגד עיניי, כל פעם כשאני מדבר על הסוגיה הזאת, רואה לנגד עיניי שני סוגי זקנים. את אותם הזקנים שיושבים בשדרות בכל מיני מקומות בארץ, ומשחקים שש בש כדי לסיים את חייהם, לא בבית אבות או לא בבית הקברות. וככה הימים עוברים, עם השש בש בשדרה והכל מסתדר. ואתה רואה את הכמילה, הסוללה נגמרת. ומצד שני, אתה רואה זקני, מלאה חיוניות של תורה, מלאה ערכים, מלאה אידיאלים, תלמידי חכמים, שפוך שככל שהם מזדקנים, אף על פי שמבחינת הכלי הגופני יש אולי קצת יותר קשיים, אבל מבחינת העוצמה הפנימית, הולכת ומשתדרגת, הולכת וצומחת, רעננה יותר מרעננה. אין זקנה. אין בעם ישראל מצד האמת זקנה. אז קודם כל, כל אחד מאיתנו שהגיע לכאן לקבל תורה להיות ארון, שיחליט החלטה עקרונית עם עצמו, שהוא החליט להיות עץ שיטים. עץ, לא סתם עץ שהוא צומח ורענן, עץ שיטים. עץ ארז, גדול, עוצמתי, חזק, משמעותי. פשט, דברים פשוטים כל כך. עוד פעם משפט אחד שאני רק שנייה. ארון עצי שיטים, ישראל מקבל את התורה בכוח ההתפתחות וההשתלמות המתמדת שבו. כוח המשתמר, ואפשר להוסיף המשתבח, ברעננותו הנצחית למען התורה. אם כן לא חס ושלום רפורמה, אלא השתדרגות והתפתחות, צמיחה, אינסוף אלוהי שהולך ומופיע במהלך הדורות. כן.
למה?
השיטה, כאן הרב ירשום רק נקודה אחת, שעץ השיטה הוא עץ חזק, הוא עץ שמסמל אותה התרעננות, אותה רעננות, אותה צמיחה, אותה התפתחות, היא חזקה, היא תקיפה, היא משמעותית, היא גדולה, אם אפשר לומר בפרספקטיבה של ילדים, היא גבוהה, היא חזקה, עץ השיטים, עץ השיטה, גם עץ הארז, הוא עץ חזק מאוד, חזק פיזית, הוא חזק, כן? טוב, אז זה היסוד הראשון, והארון נקרא על שם היסוד הזה, ארון עצי שיטים. אבל, עם הרעננות הזאת, ועם הצמיחה הזאת, ועם השתדרגות הזאת, צריך לצפות בזהב, מבפנים ובחוץ. כלומר, קודם כל צריך לצפות במתכת, ב' לא סתם במתכת, אלא במתכת מזהב. אני מקדים את המאוחר כבר נקרא. הסכנה הראשונה בהתפתחות ובהתרעננות הזאת, זה שהאדם חס ושלום יאבד את הקביעות, יאבד את היציבות, לא יהיו לו עקרונות, לא יהיה לו איזשהו עמוד שדרה שעל פיו הוא הולך. אלא כל פעם מה שנקרא יצמיח על החדש, יחפש איזה חידושים כאלה ואחרים, יחפש מקוריות. אנחנו לא נגד מקוריות ולא נגד חידושים. אבל צריך לצפות את אותו, את אותה צמיחה, את אותה התפתחות, בחומר שהוא קבוע, שהוא יציב, שהוא מתמיד, שהוא מתכת, שהוא קשה. בניגוד לגמישות של העץ, צריך כוח יציב, קבוע של המתכת. ב', אותה רעננות, היא צריכה להיות מצופה. אותה צמיחה צריכה להיות מצופה, לא בסתם מתכת, במתכת מזהב. דיינו, שמבפנים ובחוץ, אותה התפתחות היא תהיה נקייה, א', במוסריותה, ב', בהשקפותיה. כלומר שכל הערכים, גם הרוחניים, המחשבתיים, המוסריים וכו', יהיו זהב טהור. הרבה פעמים בשם ההתפתחות וההשתדרגות, אתה יכול למצוא סטיות. א', סטיות, כמו שאמרנו, מהיציבות והקביעות, וב', סטיות מהנקיות. אחד, סתם דוגמה פשוטה, אחד מתקדם במעלות הדרגות בצבא. אז הוא יכול לאבד מכוח הצמיחה שלו במעלות הדרגות. הוא יכול לאבד את האידיאלים, את הערכים, למען מה הוא שם. מכוח מה הוא לוחם, מכוח מה הוא מפקד. לאיזה ערכים הוא רוצה לחנך, פתאום זה יכול חס ושלום להגיע למצב שהוא מאבד כיוונים, וזה לא בדיוק זהב, וזה מתחיל להיות כבוד וקריירה ומאבקי כוח וכל מיני דברים כאלה, אנחנו מכירים את זה מצוין. לאו דווקא בצבא, בכל תחום שהוא שאדם מתקדם, שאדם צומח בו. לכן המתכת היא מסמלת מצד אחד יציבות, כלומר נאמנות לעמוד השדרה, ומצד שני נאמנות של טהרה, של זיכוך, זיכוך מחשבתי, זיכוך מוסרי. זה הזהב, נקרא את לשונו. וציפיתה את אותו ארון עצי שיטים, זהב טהור, אל כושר הקליטה וההשתלמות החיונית, צריך שתתלווה היציבות. א', העמידה וההתמדה הנחושה בכל מידה טובה והצילה, בכל קושט דבר אמת. לפיכך תתלווה אל העץ המתכת. אין עץ בלי מתכת, אין מתכת בלי עץ. עץ בלי מתכת זה התפתחות, אבל מי יודע לאן היא תגיע. מתכת בלי עץ זאת קביעות, אבל שיכולה להביא לקיבעון. לכן צריך מצד אחד התפתחות אינסוף, ומצד שני קביעות יציבות, אבל של זהב. מה הזהב מסמל? לפיכך תתלווה אל העץ המתכת, אל העץ המתכת, אל עצי השיטים הזהב. כלומר, תורת השם דורשת מהאדם המקבל אותה כדי לקיימה כושר השתלמות מצד אחד, זה העץ, התפתחות, ומצד שני ויציבות כאחד. ויציבות אצילית זו, מזוכחת זו, זהב זה, צריכה להוכיח את עצמה כלפי פנים וכלפי חוץ, מבית ומחוץ לצפנו. האדם צריך להיות זהב, אם אפשר לומר, גם כלפי עצמו וגם כלפי החברה מבחוץ. הארון היה עשוי שלוש תיבות, תיבה פנימית ותיבה חיצונית מזהב, שאלה הייתי אומר, זה הציפוי וציפיתה. אבל התיבה העצמית של הארון, על שם זה הוא נקרא ארון עצי שיטים, אבל התיבה הפנימית הוא בין שתי תיבות הזהב, תיבה של עץ. הווה אומר, חיים של תואר ויציבות בפנים ובחוץ, חיים של הצילות ואמת, נקיים מכל סיגים ומחוסנים בפני כל שינוי ופיחות, זה התנאי, ואלה מחיצות הזהב, שבתוכם התפתחו החיים מתוך התורה והתנסו כתנסי העץ על פלגי מים. חסינות מפני כל רע, נכונות לכל טוב. הרב הירש הולך עוד שלב אחד, זהב אם אפשר לומר, זה ביטוי למצוות לא תעשה, זאת הקביעות, להיות קבוע ולא ליפול לתאומות. עץ זה ההתפתחות, זה מצוות עשה, זה מה כן לעשות. טוב, גם את זה צריך לפתח יותר. זהב ועץ, מצוות לא תעשה ומצוות עשה, אלה שני הפנים של מכלול התכונות המכשירות את ישראל להיות בית קיבול בשביל תורת השם. אם כן, כל אחד מאיתנו, עץ מבפנים, זהב מבפנים ומבחוץ. הגדרתנו עץ, צמיחה, רעננות, התפתחות, אינסוף, אי קיבעון. מצד שני, זה צריך להיות בגבולות כאלה, של א' עמוד שדרה, יציבות וקביעות, מצד שני, אמת ונקיות, שכלית, השקפתית, מוסרית, ערכית, רוחנית. טוב, זאת משימה כבדה להיות ארון. עכשיו אם כתוב ועשו ארון, אז זה ועשו, זה כולנו. כולנו עשו. עד לכאן, להיום, דברי הרב הירש. עכשיו בואו תראו איך הרב קוק אומר את זה בצורה אחרת, אותו דבר בדיוק. רק שנייה אחת. עכשיו אנחנו נכנסים, סליחה שאני אומר, להלכות מקלחת. אומרת הגמרא, מסכת שבת. 3. רחץ בחמין ולא נשתתף בצונן. אדם מתקלח בדרך כלל עם מים חמים. סוף המקלחת, אומרים גם שזה בריא, סוף המקלחת צריך קצת, לא עם מים קפואים, אבל קצת לצנן את המים. כלומר, לא כדי לצנן את המקלחת עם מים חמים. צריך קצת מה שנקרא להוסיף איזה מים קרים, כדי שהמים יהיו קצת יותר צוננים. אז אומרת הגמרא, מה קורה עם אדם שרוחץ בחמין ומסיים את המקלחת בחמין? לא מסיים בצונן. רחץ בחמין ולא נשתתף בצונן. זה יצר רק כזה, נכון? לסיים עם מים חמים. דומה לברזל, אומרת הגמרא, ברזל, הנה מתכת, הגענו למתכת, שהכניסו לאור, הכניסו את הברזל הזה לאש, ולא הכניסו לצונן. כל אחד מאיתנו היה פעם בעגלת כלים, או בליבון כלים, הוא יודע, למשל, הוא ייקח דוגמה של הליבון, דוגמה טובה מאוד, אתה רוצה ללבן איזשהו כלי, להכשיר אותו לפסח, למען דמר שצריך ליבון, כלי מתכת, אז אתה קודם כל מקרב אותו אל האש, ואחרי שהוא לובן, נעזוב כרגע מה קרה איתו, תכף נראה, אחר כך אתה מכניס אותו לחבית עם מים קרים. ראיתם את זה פעם? ככה זה עובד. אם כן, אין דבר כזה אש בלי מים. אף על פי שזה נראה כוחות הפוכים, אבל זה בעצם משלים אחד את השני. אז אומרת הגמרא, אדם שרוחץ בחמין ולא מסיים את שטיפתו, מוריד את הסבון על ידי מים צוננים, דומה לברזל שהכניסו לאור, לאש, זה רחץ בחמין, ולא הכניסו אחר כך לצונן. זה כמו כלי שקרבו אותו אל, איך קוראים לזה? אל הגז, איך קוראים לה? יש לזה שם. לא, יש לזה, אל כלב הגז, אבל לא הכניסו אותו אחר כך לתוך חבית המים. מה כתוב פה? מה זה הדבר הזה? אומר הרב, שני כוחות מתאחדים בבינינו החומרי והרוחני של האדם. כדי שהאדם יבנה את עצמו, כדי שהחברה תבנה את עצמה, היא חייבת להכיל בתוכה שני כוחות. זה נכון גם בעולם החומר, גם בעולם הרוח. זה לא משנה באיזה תחום. גם בכלל, גם בפרט. מצד אחד, האדם יש בו כוח אחד. כוח הפועל. כוח אחד שהוא כוח פעילות. אם נתחבר לרב הירש, כוח הצומח. הולך הוא פועל, הולך הוא צומח, הולך הוא מתקדם. דהיינו, כוח הפועל, שעל ידו האדם מוכן להרוויח דברים חדשים, כוחות חדשים לעומת הישנים, עלים חדשים בעץ, וחומרים חדשים תחת אותם שכבר אינם צולחים למלאכתם. כוח אחד באדם, בנפש האדם, כוח חשוב מאוד, יסודי מאוד, עמוק מאוד, בסיסי מאוד, זה כוח, כמו שכאן הרב קורא לו, כוח הפועל. האדם רוצה להתפתח. כמו שהרב אומר במקום אחר, אחד הכוחות הבסיסיים ביותר בנפשו של אדם, זה הרצון שלו להתרחב. במה הוא רוצה להתרחב? בהכל. בכסף, בכבוד, בחוכמה, ביראת שמיים, בתורה, בהכל. אדם רוצה להתרחב. אדם רוצה לצמוח. יש לו מנה, רוצה 200, 200, 400, 400, 800. נכון? יש לו בסטה, רוצה קיוסק. קיוסק, מקולת. מקולת, מיני מרקט. מיני, סופר. סופר, סופר בריבוע, וכו'. אדם לא עוצר בתחנה סופית. יש לאדם רצון להתפתח בכל דבר. זה נכון בממון, ברכוש, בכבוד, במידות, בחוכמה, בתורה, ביראת שמיים, בכל מה שהוא יכול להתפתח, הוא רוצה להתפתח. מישהו מאיתנו מגיע לאיזשהו מקום נפשי, ממי, שבו הוא אומר, עצור, סטופ, מציתי? לא. גם אם אתה מצית בכסף, אתה רוצה חוכמה. מצית בחוכמה, לשיטתך, אתה רוצה בכסף. מצד האמת אין מיצוי בכלום, אבל אדם יכול לסמן לעצמו בחיים, צדדי חיים כאלה שבהם הוא כביכול השיג מה שהוא רצה, ובצדדי חיים אחרים, שם הוא ירצה להיות צומח, שם הוא ירצה להיות פועל. אם כן, כוח חיים אחד. באדם, כוח הפועל. הוא רוצה להרוויח דברים חדשים. מצד שני, יש באדם כוח שומר. מה זה כוח השומר? לשמר את הקיים. לייצב את הקיים. לבסס את הקיים. אם הייתי אומר, האדם בשלבי החיים שלו עובר שני שלבים מרכזיים. שלב אחד יותר שלב הבחרות, נקרא לזה, לא יודע, לסמן גילאים, אבל נגיד עד שלב מסוים, שבו הוא יותר פעיל, אקטיבי, דינמי, אסרטיבי, יש לו שאיפות, יש לו יעדים, רץ קדימה, ויש שלב שבו האדם יותר, מה שנקרא, אשר שבתך, רוצה יותר לייצב, לבסס, לקבע. הצעירים בדרך כלל רוצים לפרוץ גדרות. הזקנים בדרך כלל רוצים לייצב את המצב. עכשיו, כל אחד מאיתנו הוא גם קצת זקן וקצת צעיר. נכון? כל אחד מאיתנו יש בו שני כוחות. יש בו כוח אחד שהוא רוצה לפעול ולפרוס ולהתפתח ולצמוח, וכוח שני שהוא רוצה לשמר, לבסס, לייצב את הקיים. זאת עובדה. אם כן, הכוח השני וכוח השומר, האוצרת אשר כבר הרוויח, לעשות את מלאכת ההרווחה, סליחה, וכוח השומר, האוצרת אשר כבר הרוויח, נקודה. אומר הרב, תראו איזה דיוק. לעשות את מלאכת ההרווחה, כדי שהאדם יהיה אדם צומח, יהיה אדם פעיל, אני אומר את זה בלשוני, הוא צריך להיות קצת גמיש. אדם לא גמיש, אדם עקשן, אדם עומד על דעתו, לא מוכן, אם אפשר לומר, להיות מופתע מכל מיני דברים, מה שנקרא לפתוח את עצמו לכל מיני כיוונים חדשים, אדם כזה לעולם לא יכול לצמוח. הוא יהיה תקוע. יש לפעמים אנשים כאלה, שהם מאוד מקובעים, מאוד, הכל בגבולות, הכל צריך להיות מרובע, הכל ידוע מראש, הכל מובנה, יש כל מיני סוגים, כן? יש כל מיני עדות כאלה גם. היום ברוך שם כולנו מעורבבים, אבל יש כאלה שהם מאוד מובנים, הכל ידוע מראש, אם משהו פורץ איזה גדר, אז הם יד תחזיר למקום. יש דברים כאלה היום. אז כדי להיות אדם שמוכן להיות פעיל, צומח, רענן, אתה צריך להיות קצת פחות עקשן. קצת יותר גמיש, קצת יותר פתוח, קצת פחות קשוח. זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. יש אנשים היום מאוד לא גמישים, מאוד עקשניים, מאוד עומדים על דעתם לפעמים בשטויות במיץ עגבניות. זה לא יאומן. לכן, לעשות את מלאכת הרווחה, ראוי שהאדם יהיה יותר מוכן לשינויים, לרקות ולהתפעלות. הוא צריך להיות רך, צריך להיות גמיש, פחות קשוח, פחות עקשן וכו'. לעומת זאת, לעניין השמירה, אם אני רוצה לשמר את היש, לבסס, לייצב, פה בדיוק הפוך. אז אני צריך להיות עקשן, צריך להיות קבדן, צריך לא לוותר, צריך לעמוד על שלי. אם כן, אדם צריך להכיל בתוכו שני ממדי נפש. ממד אחד יותר גמיש שמאפשר את הצומח, את העץ, וממד שני יותר עקשן וכולי, יותר עומד על שלו, שהוא יותר יציב, שהוא יותר מוחלט, שהוא יותר קבוע, שזה בחינת הזהב. כוח הפועל, כוח השומר. אומר הרב, סליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת, הכל כמשל ונמשל. אדם נכנס להתקלח, מתרחץ בחמים. קודם כל, מה מים בכלל עושים לגוף, ובעיקר מה מים חמים עושים? מה? שיעור ביולוגיה עכשיו אנחנו. מה מים חמים עושים לגוף? מרחיבים את הנקבוביות. מים חמים קצת מרקחים, מרגיעים, מעשים. סליחה שאני אומר, אדם נכנס עצבני למקלחת. עומד מול המים החמים, פתאום אתה שומע אותו שר. לפני 5 דקות היית כזה עצבן על כל העולם. ועכשיו אתה שר. המים החמים, זה לא מצחיק, זה אמיתי. המים החמים מרקחים. סגולה. להירגע, להתקלח במים חמים. לא צריך להגזים, אפשר לקבל קביעות, זה מסוכן. אז הרחיצה בחמין מרככת את הגוף. מצוין? אדם צריך כוח פועל. אדם צריך כוח הצומח. ארון הצשיטים. רעננות, צמיחה, גמישות, התפתחות. אין סוף. זה ארון הצשיטים. טוב מאוד. אדם נכנס להתקלח, עם מים חמים, יזכור, אני ארון הצשיטים. הלאה, ב', רגע, לא סיימנו. הרחיצה בחמין מרככת את הגוף. ומכשירתו להיות נפעל ביותר מכוח החיים הרודה בו. האדם מפקיר, אפשר לומר, את גופו, אני מגזים במילה מפקיר, אלא הייתי אומר, מניח את גופו לפני ההשפעה החיצונית של המים החמים שירקחו את גופו. ומכשירתו להיות נפעל ביותר מכוח החיים הרודה בו, אומר הרב, וטוב הדבר מאוד, לתועלת חליפי החומרים, חילוף החומרים וחידוש הכוחות. אבל מצד שני, אם אדם הוא יותר מדי, קוראים לזה היום, רך רוחי, הוא יותר מדי רך, הוא איזה מין פלסטלינה, כל אחד מושך אותו לכל כיוון. היום הוא חושב ככה, מחר הוא חושב אחרת, היום אומרים לו ככה, אז הוא אומר ככה, מחרתיים הפוך. קוראים לזה פוליטיקאי בדרך כלל. אז מצד שני, אבל אם זה צריך האדם לעצור בקרבו את כוח השמירה, שלא יהיה יותר מהמידה עלול לרקות ולחילופים. על כן, אם המים החמים בתחילת המקלחת, צריך בסוף לסיים בצונן. זה ממש בדיוק כמו מה שקורה בליבון. אתה מכניס כלי, מתכת לליבון, הוא מרקח את המתכת. אחר כך אתה שם אותו בדוד, קוראים לזה, חבית גדולה, עם מים קרים, זה מקשיח את המתכת. זה בדיוק העץ והזהב. הגמישות והתקיפות. הפועל והשומר. הצומח והקבוע. על כן צריך הוא לשיתוף צונן. והוא דומה להכשר כוח הפועל שנמצא על הברזל בהכנסתו לאש, בהכנסתו באש, שאז הוא צלח לעשות מנו כלי מעשה מתוקן, האש מרככת אותו, זה הצירוף שדיברנו עליו בהתחלה, אבל כדי לשמור את אשר נעשה בסיוע האש, מועיל כוח שהוא לגמרי הופכי, מים, והוא הכנסה למים, שאז אותו הציוון המתוקן של האש והמים, שני הכוחות המנוגדים הללו, הפועל והשומר, העץ והזהב, שאז אותו הציוון המתוקן הנעשה על ידי האש מקבל את תפקידו באופן נאמן וקיים. וכזה אין להתפלא. כשנמצא כוחות הופכיים ושונים, עץ וזהב, מים אש, פועל שומר, כשנמצא כוחות הופכיים ושונים, משתמשים בחיים להפקת תכלית אחת, חביבה וכללית. כי הכל עולה למקום אחד, וניתנו מרואה אחד. אין מה להגיד. פילי פלורס. מסקנה הולכים להתקלח. מסקנה. במים חמים אבל מסיימים בצונן. מסקנה. שאנחנו נכנסים לפרשיות האלה, פרשיות המשכן. לא להסתכל על הדברים ולהתבונן על הפסוקים האלה בצורה חיצונית של איזה כלים ומבנה ואיזה סדר עבודה והכל נראה לנו טכני, יבש, מת, כפור, חסר חיים, לא קשור אלינו בכלל. הפוך, כל המבנה וכל כלי וכל הפרטים שבכל כלי, כרגע דיברנו, היום דיברנו רק על החומרים ועל שני חומרים בעיקר ביחס לחלק מכלי אחד, שהוא הארון. רק על זה. כל אחד מהפרטים האלה יש לו משמעויות עמוקות להופעת החיים האלוקיים עלינו. ואם נמקד את מה שדיברנו היום, כדי להיות כלי להופעת תורה בי ולעולם, תרכי לעולם, צריך להיות מצד אחד צומח, רענן, מתפתח, שואף אינסוף, מצד שני קבוע ויציב, כשהקביעות והציבות הזאת היא טהרה מוסרית, שכלית, ערכית, רוחנית. נזכה בעזרת השם. שר כוח, קצר ולעניין. קצר ולעניין. שאלה. לימור שואלת, איך אפשר להיות גמיש מכל הדברים שיש בעולם הזה? וגם דברים שאדם עובר בעצמו. אני שואל שאלה הפוכה. איך אפשר להיות לא גמיש בעולם הזה על כל הדברים שאדם עובר בעולם? אם אדם יהיה לא גמיש על כל מה שעובר, על כל מה שעובר עליו, מה יהיה איתו הסוף? שבר. באמת. כן. את צודקת, אבל הזהב הוא הזהב באופיו הוא מתכת, ולכן הוא מסמל איזשהו סוג של קושי. אני מסכים איתך. הוא הכי יציב מבחינת הצלילות שלו והטהרה שלו והנקיות שלו. זה נכון. זה נכון. נכון, אבל אף על פי כן, הזהב הוא אחד מהמתכות. והוא המתכת הכי, הייתי אומר, אני רוצה להגיד רגע משהו, אולי מישהו יכול לעזור לי. ראיתי לפני כמה שנים באינטרנט, אולי מישהו יעזור לי, אני לא זוכר את הפרטים בדיוק, שבאחד המקומות בעולם קוראים זהב ומשתמשים, יהלומים וזהב, ומשתמשים בילדים על גבול גיל אפס בערך, בני חמש, בני שש, משהו כזה. זה נקרא יהלומי דמים, משהו כזה? מישהו יודע על מה אני מדבר? באפריקה, כן, אבל איך זה נקרא המקום הזה? איך? סיירה לאון, כן, אבל יש ביטוי לזהב וליהלומים האלה, יש להם, המצאו להם שם. יהלומי דמים, כך חושב זה נקרא. כלומר, והעולם, חלק מהעולם, הטיל חרם, כלומר, משתמשים בילדים קטנים, שממש עבדי עבדים, נמצאים במקומות עזועים לגמרי, ראיתי פעם תמונות באינטרנט, מקומות חמים, חום אימים, איזה חום יש שם? מה? סרטים, חום אימים, תת אנושיות לחלוטין, חלקם מתים במכרות הזהב, חלקם מתים. והכל כדי שכוח העבודה של הפקת הזהב והיהלומים יהיה זול, כדי שנוכל להרוויח יותר כשנמכור את הזהב. אז חלק מהמדינות, בחלק מהתקופות, בזמן האחרון, הטילו חרמות כלכליות על אותם היהלומים או אותו הזהב שמגיעים מאותם ארצות. אז אני מסכים איתך. תראי מה, הזהב היום הוא מאוד לא צלול. אני לא יודע, פעם שמעתי, ואתם זה נתון, שאולי 70% מהזהב שיש היום בעולם, זה מ... איך קראת להם? יהלומי דמים.
זהב הוא החום הכי
אנרגי. מה?
אם רוצים
להשתמש
לסיפויים, להגנה
מפני
נחושת היא הכי
ברורה, מגיבה עם כל דבר. והזהב הכי טוב, הוא הכי עמיד.
משתמשים
בו לציפויים... כן, אבל אני מדבר מצד מחירת הזהב, זהב, כשווה כסף, כן? אז היום הזהב בעולם, הדרך להשגתו היא מאוד לא זהב. זה מאוד לא זהב להשיג היום את הזהב. איך מוצאים את הגבול הדק שבין ההתפתחות לקביעות וליציבות? באים למכון מאיר ומכון אורה. אם קוראים לה רחל, אז התחלה לבוא למכון אורה. קוראים לה רחל, מה אני אעשה? בבקשה. כי קל מאוד להצביע על הרב הצדיק ההוא, הוא יכול להיות תורני. דיין, הוא יכול להיות עץ מבפנים, זהב מבפנים ומבחוץ. אני קטנצ'יק, אני לא יכול להיות. אני או עץ או זהב. ואפילו אולי אני זהב לא כך מזוקק. זאת אומרת, יש איזה נטייה הרבה פעמים להגיד שהמציאות התורנית היא לא שייכת לכל אדם. זה לרבנים, לצדיקים, לגדולים, לחשובים. אני, מי אני, מה אני? אפס בריבוע. אז מה זה שווה? כל אדם בישראל הוא שייך להופעת התורה דרכו. כל אדם בישראל הוא חלק מהווה עשו הזו. הוא יכול להצביע על ההוא, להגיד, ההוא צדיק, הוא יכול, אני לא צדיק, אני לא יכול. זה, הפסוקים האלה, מה שלמדנו מדבר לכל אחד מאיתנו. אנחנו צריכים לבנות בעצמנו, עץ מבפנים וזהב מבפנים ובחוץ. אני באמת אומר את זה, אדם הגיע למכון מאיר, אדמית הגיע למכון אורה, בשביל מה הגענו לפה? אני לא צוחק בכלל, הגענו לפה כדי להיות ארון. ועד שלא נבסס בתוכנו את המציאות שנקראת ארון, אז אולי לא הגיע הזמן לעזור. כשנצא לחיים נוכל להשפיע את הארון הזה כמו שצריך. ואם לא, אז מה עשינו פה? מה שווה להיכנס במקלחת עצבני, לשיר במקלחת ולצאת עצבני? אז מה עשינו? נשמע את קלחת. לא חווה על המים? היום המים עולים יקר. עצוב, אה? כן. הלוואי שזה היה מצחיק מה שאנחנו מדברים פה, תאמינו לי. כן.
אמנם זה משל, אבל כמה אפשרות באמת יש לצמיחה של העץ?
רק שנייה, בואו נקשיב. כמה אפשרויות?
מה האפשרות באמת של צמיחה של העץ כשסגור כל כך בפני הצדדים?
טוב, זה טכני, אנחנו מדברים עכשיו על העיקרון. העיקרון. לא, אבל כל זה משל, כל זה משל. חז"ל למשל אמרו, רק אני עונה לך במשל, חז"ל אמרו, הארון אינו מן המידה. כלומר, המקום שהיה במקדש בשביל הארון, היה קטן בשביל להכיל את הארון, ואף על פי כן הוא נכנס. איך הוא נכנס? כי הארון הוא צומח. אז הוא צומח לגובה, לנומך נקרא לזה, לרוחב, הוא מגדיל את עצמו, מקטין את עצמו, הוא זז, הוא בתנועה כל הזמן. הארון אינו מן המידה, מי ששייך לעולם של צומח, אז הוא צומח. אז הוא מעבר לכללים הקבועים. התרבות שבתוכה אנחנו חיים, קשה לה עם הצמיחה האינסופית הזאת, היא רוצה שתציב לה איזו מטרה ותן לה לנוח. ב', קשה לה עם היציבות ועם הקביעות, כמה אנשים אתה מכיר. סליחה שאני אומר, שעובדים באותה עבודה 40 שנה, שחיים באותו בית מגורים 40 שנה, סליחה שאני אומר, שנשואים כל החיים עם אותה אישה, כמה כאלה אתה מכיר? היום אין סבלנות, אין מוכנות פנימית, א', לצמיחה אינסופית, ב', לקביעות ויציבות, וג', לטהרה, לאמת, לטוב. זה הארון. אז כל אחד מאיתנו בא לפה כדי לבנות בתוכו את הקומה הזאת, כדי להשפיע אותה בעזרת השם לחברה ולתקן את העולם. טוב, אין מילים יותר טובות לסיים בשיעור הזה מלתקן את העולם. יישר כוח, לילה טוב, ברוכים וברוכות תהיו. Thank you.